פרק מ"ג. ויוליכני אל השער, שער אשר פונה דרך הקדים. ראש הפסוק, זוהי כנראה פעולתו האחרונה של האיש שנתלווה ליחזקאל במשך הסיור. האיש מחזיר אותו פנימה דרך השער המזרחי, לאחר שמדד את חומת החצר מבחוץ. לא נאמר אם זה השער המזרחי החיצון או אם הפנימי. פסוק ב', הנה כבוד אלוהי ישראל בא מדרך הקדים, וקולו כקול מים רבים, והארץ האירה מכבודו. ראש הפסוק, קולו מוסב לא לכל השם, אלא לכל הכבוד, כמו שתרגם כאן יונתן, וקל מברכי שמי, כמלה כל מברכי שמו. פסוק ג', וכמראה המראה אשר ראיתי, כמראה אשר ראיתי בבואי לשחט את העיר, ומראות כמראה שראיתי על נער כבר, ויפול על פניי. ויפול על פניי. פסוק ג', וכמראה המראה שראיתי, הופעת כבוד השם, דמתה בהתגלות זו למראה אשר כבר נתגלה לפניו. ויפול אל פניי, נראת הכבוד. פסוק ד', וכבוד אדוני בא אל הבית, דרך שער אשר פניו, דרך הקדים. שובו של כבוד השם אל הבית הוא לא רק חזרת המצב לקדמותו, אלא יתרה מזו, יש בו הבטחה שכבוד השם ישכון שם לעולם. פסוק ה', ותיסני רוח ותביאני לחצר הפנימי, והנה מלא כבוד אדוני הבית. גם הלשון הזה מקורו בחזון המרכבה שבתחילת הספר, ותיסני רוח ואשמע אחרי כל רעש גדול, ברוך כבוד השם ממקומו. פסוק ו', וישמע מדבר אליי מהבית, ואיש היה עומד אצלי. וישמע מדבר אליי, כוונה השם מדבר, ואיש היה עומד אצלי. האיש שליווהו בסיור עומד אצלו, שוב אין הוא פעיל עוד, והשם בכבודו ובעצמו מדבר אליו. פסוק ז', ויאמר אליי בן אדם את מקום כיסי ואת מקום כפות רגליי, אשר השכן שם בתור בני ישראל לעולם, ולא יתמוד בית ישראל שם קודשי, אמה ומלכיהם בזנותם ובפגרי מלכיהם במותם. פירוש הפסוק, את מקום כיסי ואת מקום כפות רגליי, הרי כאילו אמר, זהו אשר אשכון שם. אשר אשכן שם בתור בני ישראל לעולם, אשר השם ישכון בתור כלל ישראל, ולא יתאמו בזנותם ופגרי מלכם במותם. זו הודעה לנביא או עזרה לבית ישראל, שלא יתאמו את בית השם בזנותם, היינו בעבודת אלילים, ובפגרי מלכם במותם, כלומר בבמותם שהיו מציבים בבבותיהם יד למלך שנפטר. פסוק ח', בתיתם סיפם את סיפי ומזוזתם אצל מזוזתי, והכיר ביני וביניהם ותימות שם קודשי בתועבותם אשר עשו, והיכל אותם באפי. ראש הפסוק, מן התיאורים על בניין הבית בספר מלכים, משמע שהיה, שאכן היה בית המלך ממש, ליד בית המקדש הראשון. פסוק ט', עתה ירחקו את זנותם ופגרי מלכם ממני, ושכנתי בתוכם לעולם. אין הכוונה לצוות עתה על פינוי של שרידי בניינים שנבנו בעבר לתועבות, אלא לומר שבעתיד לא יוסיף עוד להקים בניינים כאלה, ותשרה השכינה בתוכם לעולם. פסוק י', אתה בן אדם אגד את בית ישראל את הבית, ויקלמו מעוונותיהם ומדדו את תוכנית. פירוש הפסוק, מה שנאמר בפסוקנו אינו מכוון לתוכנית מפורטת של הבית, אלא בעיקר לבשורה שאומנם הבית ייבנה, והוא יהיה מקומו של כיסא השם לעולם. ויקלמו מאבונותיהם ומדדו את התבנית, בחזקאל משולבת במקומות הרבה נימה של תוכחה, בתוך נבואת הנחמה. אבל נוסף על רגש הבושה, הם חייבים להתחרט גם על מעשי עבר, ודבר זה יביא למעשים חיוביים, למדוד את התוכנית, ללמוד את תורת הבית, ולהתכונן לגאולה, ושלא ליפול שוב לתוך ייאוש. פסוק י' א', ואם נחלמו מכל אשר עשו צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל צורותיו, את כל חוקותיו וכל צורותיו וכל תורותיו, הודע אותם וכתוב לניהם, וישמרו את כל צורתו ואת כל חוקותיו, ועשו אותם. פירוש הפסוק, ואם אמנם תגרום הבשורה על בניין הבית, שיקלמו מאבונותיהם, אז הודע אתם את כל הפרטים שלמדת על הבית. כל המאמין בביאת הגואל, יזכה לגאולה. ואם לא יאמין, לא יזכה. כך פירוש הרד"ק. צורת הבית, מה שלפנים מחומת הר הבית בכלל, ותכונתו, תכונת בניינו בלשכות ובתאים, ומוצב ומובב בשרים הנזכרים, וכל צורותיו, צורת כל הבית בפני עצמו, ואת כל חוקותיו, כיצד להשתמש בבתים, בשולחנות ובלשכות, וכל צורותיו, צורת הכרובים והתימורים, וכל תורותיו, חלק האזהרות המופרש לכהנים, לישראלים ולנשים, וישמרו את כל צורתו, ילמדו ענייני המידות מפיך, שידעו לעשותם לעת הקץ. פסוק י"ב, זאת תורת הבית, על ראש ההר כל גבולו, סביב סביב, קודש קודשים, הנה זאת תורת הבית. ראש הפסוק, קודש קודשים, אמנם השם המיוחד לחלק המערבי של הבית, זה שאחרי ההיכל, וכאן כל גבולו של ההר הוא קודש קודשים, ונראה שרק כדי להבדילו מן העיר המרוחקת מהבית, קיבל ההר את הכינוי ארם הזה. פסוק י"ג, ואלה מידות המזבח באמות, אמה אמה ותופח וחק אמה ואמה רוחב וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד וזה גב המזבח. אלה מידות, מידות המזבח שנמדדו בשני סוגי אמות. אמה קטנה של חמישה תפחים ואמה ותופח של שישה תפחים. וחק האמה, החק היסוד נמדד באמה קטנה. ואמה רוחב חלק מן החק הבולט והגלוי לעיניים, שזה הזרה התחתונה, שאינו מחוסה על ידי המבנה המרובע שעליו, שהוא הסובב, נמדד גם הוא באמה קטנה. וגבולה על שפתה, אל השפה העליונה של הסובב, יחובר גבול לרגלי הכהנים. הגבול תלוי באוויר, והוא יסוב את כל צידי המזבח, ורוחבו זרת, וזה גב המזבח. הגבול הזה נקרא גם גב המזבח. פסוק י' ד' ומחק הארץ עד הזרה התחתונה, שתיים אמות ורוחב אמה אחד, ומהזרה קטנה עד הזרה גדולה, ארבע אמות ורוחב אמה. כעת הוא מפרט את מידות המבנים שמהם מורכב המזבח. גובה החק עד הזרה התחתונה, שהיא בליטת החק, היסוד, מסביב לסובב שעליו שתי אמות, שזה עשרה תפחים, ורוחב אמה אחד, רוחב אותה בליטה אמה אחת, בת חמישה תפחים, ומהזרה קטנה היינו הסובב גובו 400, שזה שווה 24 תפחים, ורוחב האמה, רוחב ליטת הסובב מסביב למבנה שעליו, אמה אחת שהיא בת חמישה תפחים. פסוק ט' ו', והאריאל 400, ומהאריאל ולמעלה הקרנות 4. פירוש הפסוק האריאל או אריאל, הוא המבנה המרובע העליון של המזבח, גובהו 400, יחד עם הקרנות שבארבע הפינות. גובה האריאל לבדו הוא רק 3 אמות, השם אריאל ניתן למזבח לפי מדרשי חז"ל על שם האש שלמעלה שהייתה רובצת כארי על גבי המזבח. פסוק ט' ז' ואריאל 12 אורך ב-12 רוחב רבוע אל ארבעת רבעיו. פירוש הפסוק לפי המשנה במסכת מידות פרק ג' ובעקבותיה רוב סוגיות הש"ס נמדדו האורך והרוחב מן האמצע לכיוון ארבע צלעות. ארוך, אורך ורוחב היו איפה 24 אמות, אל ארבעת רבעיו, אל ארבעת צדדיו, כמו על ארבעת רבעיהם. פסוק י' ז' והעזרה 14 אורך ב-14 רוחב אל ארבעת רבעיה, והגבול סביב אותה חצי אמה, והחק לה אמה סביב ומעלותיה פנות קדים. ראש הפסוק, זהו הסובב או העזרה גדולה, והמידות 14 אורך ב-14 רוחב מתפרשות כמו בפסוק הקודם, היינו מן האמצע אל הצלעות. והגבול סביב אותה חצי אמה, המקום לרגלי הכהנים, נמדד בחצי אמה קטנה, והחק לה אמה סביב. החק היסוד יבלוט אמה, אבל עומד על הגבול לא יראה לחצי אמה, שרי מחציתה מוסתרת על ידי הגבול. אבל המקום הממשי לרגלי הכהנים יחד עם הבליטה שמסביב לאריאל, הוא של אמה וחצי, ומעלותיה פינות קדים, המעלות היינו הכבש, הכבש אינו באמצע המזבח, אלא פונה מעט קדימה. כן, אם מעלות אינו הכבש, הכבש אינו באמצע המזבח, אלא פונה מעט קדימה. פסוק י' ח' ויאמר אלי בן אדם, כה אמר אדוני אלוהים, אלה חוקות המזבח ביום העשותו, לעלות עליו עולה ולזרוק עליו דם. ראש הפסוק, ביום שתשלם מלאכתו, יעלו עליו את הקורבנות האלה לתארו, ולמלא ידיו ולהקריב עליו קורבנות. פסוק י' ת' ונתת אל הכהנים הלוויים אשר הם מזרע צדוק, הקרובים אליי נאום אדוני אלוהים לשמתני פר בן בקר לחטאת. יחזקאל, שהוא כהן, יפתח את סדר העבודה לחנוכת המזבח. במילה ונתת אפשר לראות דרך ביטוי סמלי למילוי הראות שניתנו ליחזקאל. ברם, רבותינו ראו בזה רמז לתחיית המתים. בבית השלישי שיבנה לאחר זמן, ישרת יחזקאל שיקום לתחייה. הכהנים הלוויים, הכהנים מבני שבט לוי. אשר הם מזרע צדוק, כל הכהנים הלוויים שעבדו עבודה זרה, לא יקריבו קורבנות על המזבח, רק הכהנים מזרע צדוק, שהיה כהן בימי שלמה. ככתוב ימליכו שנית לשלמה בן דוד, והמשכו לשם לנגידו לצדוק לכהן. והם לא טעו אחרי הגילולים, רק הם יורשו לקרב אל השם ולשרתו. פר בן בקר לחטאת, תפקידו לחטא בו את המזבח. פסוק כף. ולקחת מדמו ונתת על ארבע קרנותיו ועל ארבע פינות העזרה ואל הגבול סביב וחיטאת אותו וחיפרתהו. ראש הפסוק, זהו הסובב ואל הגבול שיצל הסובב וחיטאת אותו. זה מתן אדם על הקרנות. וכיפרתו זה שפיכת שירי אדם על יסוד המזבח. פסוק כף א', ולקחת את הפר החטאת ושרפו במפקד הבית מחוץ למקדש. ושרפו במפקד הבית מחוץ למקדש, את הפר עצמו ישרפו במקום שהופקד לצורך זה מחוץ לבית, אבל לפנים מחומת הר הבית. פסוק כף ב', וביום השני תקריב סיר עזים תמים לחטאת, וחיטאו את המזבח כאשר חיטאו בפר. בראש הפסוק ביום השני, מסתבר שהכוונה היא שמן היום השני והלאה, יקריבו סעיר במקום הפר במשך שבעה ימים. חיטוי המזבח נמשך איפה שמונה ימים, יחד עם פר החטאת, כנגד ימי המילואים של משה. אלא שבמשכן לא יקריבו סעיר במקום הפר, וכאן הייתה זו הוראת שעה. פסוק קו ג' וחלותך מחטא תקריב פר בן בקר תמים, ועיל מן הצון תמים. כל יום, כאשר תסיים לחטא את המזבח, במשך שבעת הימים, תקריב פר ועיל לעולה. פסוק כף ד' וקרבתם לפני אדוני והשליחו הכהנים עלי מלח והעלו אותם עולה לאדוני. כן, פירוש הפסוק, והשליחו עלי מלח כפי שכתוב בתורה, על כל קורבנך תקריב מלח. פסוק כף א', שבעת ימים תעשה סיר חטאת לאדוני ופר בן בקר ועיל מן הצון תמימים יעשו. פסוק כף ו', שבעת ימים יחפו את המזבח ותיארו אותו מילו ידיו. פירוש הפסוק, פעמיים מדגיש הכתוב שבעת ימים, ללמדך שאת הסיר לחטאת ואת הפר ועיל ועולה יקריבו במשך שבעה ימים. ומלבד זה יקריבו ביום הראשון שלפניהם פר לחטאת. פסוק כף ז', ויחלו את הימים, והיה ביום השמיני ועלה יעשו הכהנים על המזבח את עולותיכם ואת שלמכם, ורציתי אתכם נאום אדוני אלוהים. ראש הפסוק, הכהנים יחלו, כלומר יגמרו את שבעת הימים לפי סדר זה, ואחר כן יהיה אפשר להקריב עליו את הקורבנות. ורציתי אתכם, ארצה אתכם ואת קורבנותיכם.